סוף פסוק טוב לכל הסוגיות שלמדנו. אוקיי? אז בסוגיית רבי יוחנן בן ברוקה, בנינו כאן שתי שאלות. שתי שאלות, שתיים שם ארבע. יצירות השבת שתיים שם ארבע, שבועות שתיים שם ארבע. שאלנו את השאלה הפשוטה, האם ההנחלה של רבי יוחנן בן ברוקה מבוססת על הקנאה אקסטרני? מה הוא מקנה? למה זה קוק לגזרת הכתוב? למה זה מצמצם דווקא ליורשים? אולי אפילו יורשי משמוש? אבל בסדר, זה סוג של הקנאה חיצונית. אולי נצרח, נדרוש מעשה קניין. כמובן מצד שני אולי נרחיב לברי. וההחלות אולי תידחה עד שעת מיטה מה שנתיב אותו. אין אם אני באמת מקנה נכסים. זה בעצם גישה אחת. אפשר לשאול אם זה באמת הקנת נכסים, זה אפילו משהו אחר, חלוקת זכויות, סוג של אבא שיכול לחלל ישראל, למרות שזה לא נשמע כקניין קלאסי. מצד שני, הרבה ישנים ניסחו את זה כסוג של ירושה, שהיה ביום הנחילו, ואז עמדנו שאלה אחרת, האם זאת ירושה מקבילה, שיש כוח לבעל, לשיחה לאבא, לבנות מסלול מקביל, שבו הוא מוריש נכסיו ליורשיו, וזה אוטונומי, ואין קשר בין המסלול שהוא בונה, לבין המסלול של התורה, כמובן המסלול שלו קודם. הוא יכול לבנות מסלול, ואין כאן תחרות, המסלול שלו עדיף על המסלול של התורה. או שאני אומר לו, שהתורה נתן לו כוח למפות מחדש את פרשת פנחס, ולייצר נחלה שבא מהתורה על ידי אמירתו. וראינו אולי השאלה האם, כמובן אם זאת ירושה, אולי הביטוי הכי חזק הוא רבי עקיבא איגר, שזה מוגבל אך ורק ליורשי פרשת פנחס, לא ליורשים כוח שני, אולי רבי עקיבא איגר יגיד שזה ירושה פנימית ולא מסלול מקביל, כי אם זה מסלול מקביל, אז אולי נרחיב לכל הראוי ליורשו. ראינו את המערך אור הזרוע שברגע שאני מריש למישהו, אז יש דין משמוש שמוטל עליו. וכמובן, העמדנו את השאלה, מתי זה נחשב מסלול מה שכסף בתורה, לפי רבי יוחנן בן ברוקה. אם זה מסלול פנימי, אז זה תמיד מסלול מה שכסף בתורה, כי אתה באמת עוקר. ומשנה את התורה, אם אתה אומר, אדם לא יירש. אם אתה מוריש לאדם, אז בסדר, אם אתה עוקר נחלה, אם זה מסלול אחר, אז פחות בעיותי, ואז ראינו שאולי לשון קובע איזה מסלול אתה הולך, המסלול של קביעת ירושה או מסלול מקביל. אז זה פחות או יותר המודל שבנינו. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה האחרונה, האם אני יכול לשנות את הפי שניים של הבחור? התורה כותבת באותו פסוק, מה שהגמרא מאוד מאוד מודעת לכך בדף קוף למד, והיה ביה מתחילות בניו, לא יכל לבקר את בן אהובה פני בן אסתור, בן אהובה פני בן אסתור יקיר. אז שם באותו פסוק שמדבר על כוח הנחלה, הפסוק גם מגביל. עדים לכך שרבי יוחנן בן ברוקה לא נותן לאדם סמכות לשנות את הבחור, יש בגמרא בדף, במשניות בעצם, המשנה בדף קוף חפה ומבד, אצל רוב ראשונים המשנה היה מחולקת, גם מקוף חבב ומבד וגם מקוף חבטת המדעות. החלק ראשון, חלק שני, אצלנו כל המשנה ממוקמת בקוף חבב, מה שזאת אומרת, יש ראשונים בסוגיה שלנו בשלושה מוקדים. גם מקוף חבב ומבד, גם מקוף חבטת המדעות ששם מופיע הספר של המשנה שאצלנו מופיע בקוף חבב, וגם המשנה שביוחד המברוק בקוף למד. יש כאן שלושה מוקדים. אבל אם נפתח את הגמרא שלנו, את השעס וילנה, בקוף חף וו ומבט, יש את החלק הראשון של המשנה, שכבר ראינו שרבי יוחנן בן ברוקה מסכים, שבעצם אומר איש פלוני בני בחור לא ייטול פי שניים, איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, לא אמר כלום, שמה עשה מה שכסף בתורה, כן, אז הוא לא יכול לשחק עם הבחור, הוא גם לא יכול לשחק עם היורשים, אם הוא מפקיע יושה במקום להוריש בצורה חיובית, מה שראינו ביום רביעי. ברוב הראשונים, כולל הרי מגש וכולל כל הראשונים, מבינים שהמשנה הזאת שאי אפשר לעקור את הבחור, הוא גם לפי רבי יוחנן בן ברוקה, ואז אין בעיות. זאת אומרת, עד שאני מוצא ראשון אחר, אין לי בעיות להכניס את רבי יוחנן בן ברוקה לתוך המשנה. מה שיוצא קצת בעיות, זה הספר של המשנה. הרישה של המשנה זה בסדר. אתה לא יכול להפקיע ישי מראש לרבי יוחנן בן ברוקה, לפי התנאים שעלינו ביום רביעי, ואתה גם לא יכול להפקיע את הבחור. זה הכל מובן. אבל הסיפה. הסיפה של המשנה מחלק נכסיו על פיו, ריבה לאחד ומיית לאחד, והשווה להן את הבחור, דבריו קיימים, יש כאן עקיפה, אדם יכול לחלק נכסיו דרך קניין, זה נקרא living will, מה שאנחנו כותבים, שאדם מקנה נכסיו לכל יורשיו, לא משנה בכל, לא משנה בן ובת, אבל כאן המילים החשובות, ואם אמר משום ירושה, לא אמר כלום. כאן השלילה מאוד מאוד אבסולוטית, ואם אמר משום ירושה, לא אמר כלום. מה זה לא אמר כלום? אני לא יכול לפגוע בחלק הבכור. אבל השאר התנועות שניהלתי, העברה משמעון ללוי, אם אני לא פוגע ברובן, בואו נגיד ניסיתי גם לפגוע ברובן. רובן היה אמור לקבל 50, שמעון ולוי 25. ואני ביקשתי שכולם יקבלו 30 או משהו. בסדר, זה לא היה הניסיון שלי לרובן, לא יצליח, אבל כל התנועות הפנימיות שניהלתי בין הפשוטים, אולי כן יתפוס, כי אני, יש לי כוח, יש לי ביוחנן בן ברוקה. או שעברתי מרובן, 10% מרובן, לשמעון ולוי, וגם כן אמרתי אחר כך, חלק מרובן לשמעון. אני רוצה ששמעון יהיה 40% והשאר יהיה. אז אולי הפגיעה בחלק הבכור תיכשל, אבל התנועות הפנימיות בין הפשוטים, למה הוא נכשל? הרי זאת רבי יוחנן בן ברוקה. אז כאן יש שלוש אופציות. אופציה אחת של רוב הראשונים, וזאת האופציה הכי הגיונית עד שנראית אופציות אחרות, זה ריטב"א ורשב"א, ולהגיד נכון. הכוונה של לא אמר כלום זה לא בצורה אבסולוטית, הכוונה של לא אמר כלום, הפגיעה שלך בבכור נכשלה, הבכור שומר את ה-50%, התנועות הפנימיות בין הפשוטים, התנועות האלו יצליחו. אז הכוונה של לא אמר כלום, זה על חלק הבכור, לא על חלק הפשט. כל מה שרציתי לפגוע בבכור זה בטל, הוא שומע על ה-50% שלו. התנועות הפנימיות מצליחות, והכוונה של לא אמר כלום, זה על חלק הבכור. ואז בעצם הספר של המשנה בא לחזק את הרשת של המשנה, שאי אפשר לשנות את הבכור, והכל זה גם לפי רבי יוחנן בן ברוקה. כך מעירים כמה ראשונים. ראשונים אחרים, כמו רבי מגש, טוענים שלא, שהכוונה לא אמר כלום, שכל מה שניסית נכשל. גם התנועות הפנימיות בין הפשיטים, גם הניסיון למעט חלק הבכור, הלא אמר כלום זה לא אמר כלום ממש, אלא שרבי יוחנן בן ברוקה יודע, וכאן החידוש הגדול שננתח היום, שאם ניסית לפגוע בבכור, אז גם החלוקה שלך בין הפשיטים תיכשל. אם ניסית, אם ריבית לאחד ומייתת לאחד וניסית להשוות את הבכור או להוריד את הבכור, אז כאן תהיה כאן פסול, הפקעה, כישלון טוטלי, הכל יקרוס, והכוונה לא אמר כלום, זה גם לבי יוחנן בן ברוקה. על אף שלפי בי יוחנן בן ברוקה יש לי כוח על הפשוטים, אין לי כוח על הבכור, ברגע שאני מנהל תהליך משותף בין בכור לבין פשוטים, הכישלון של הפשוטים, של הבכור, סליחה, גורם כישלון. גם בזה הכוונה שלא אמר כלום, גם לפי רבי יוחנן בן ברוקה. זאת אומרת, הצד השווה בין הריטב"א והרשב"א לבין הרי מגש, זה כולם מכניסים את רבי יוחנן בן ברוקה לתוך המשנה. יש מחלוקת הלכתית, האם כישלון בחלק הבכור גורם כישלון בחלק הפשוטים, אבל שהם מצליחים להכניס את רבי יוחנן בן ברוקה לתוך המשנה, כי קוראים את המשנה בצורות שונות. ורבי מגש לא אמר כלום על הכל, לפי הריטב"א והרשב"א לא אמר כלום על החלק הבכור, אבל מה שהוא ביצע על חלק הפשוט עדיין קיים. הרשב"ם, גם בקוף חף וו המודד וגם בקוף למד, משום מה חושב שאי אפשר להכניס את רבי יוחנן בן ברוקה לסיפה של המשנה, שזה גורם בעיה, כי אמרנו שבקוף למד בסופו של דבר המשנה שם זה סתם רק רבי יוחנן בן ברוקה, כפי התרגום של ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. אז מבחינת הקלקולה של הסוגיות, שיטת הרשב"ם מאוד קשה, אבל בואו נראה את הרשב"ם, דיבור המתחיל, ואם אמר משום ירושה, ודלא כרבי יוחנן בן ברוקה, דאמר לקמן, המשפט הזה, אם השווה ריבה לאחד, ריבה לאחד, אי אפשר רבי יוחנן, זה נגד רבי יוחנן. כנראה שהרשב"ם כנראה מסכים עם הריטב"א והרשב"א שכישלון בחלק הבכור לא פוגע בתנועות פנימיות בין הפשוטים, והוא גם קורא את המשנה שלא אמר כלום זה הכל בטל, אז הר כוחנו, המירה הזאת היא לא כרבי יוחנן בן ברוקה. אז מבחינת הראשונים, רק כדי להבין את הראשונים, יש כאן שלוש גישות לקריאת המשנה. רוב ראשונים מבינים שאפשר להכניס את רבי יוחנן בן ברוקה לתוך המשנה, וכדאי להכניס את רבי יוחנן בן ברוקה לתוך המשנה כדי לשמור על רצף המשניות, כי המשנה בדף קוף למה זה רבי יוחנן בן ברוקה, אז רוצים גם להפוך את המשנה בקוף חבב לרבי יוחנן בן ברוקה. רוב ראשונים כן מצליחים להכניס את רבי יוחנן בן ברוקה, חולקים איך לקרוא את המשפט. אם המשפט לא עשה כלום, הוא על הכל לא עשה כלום, הכל בטל, שיטת רבי גש ויד רבה. או הכוונה לא עשה כלום בחלק הבכור, אבל מה שהוא עשה בחלק הפשוט, טוב וקיים, תופס וקיים, הריטב"א והרשב"א. זה רק הרשב"ם שמשום מה מגיע למסקנה שרבי יוחנן בן ברוקה לא תואם את המשנה, כי הוא מניח שתי הנחות. הנחה אחת שחוסר הצלחה בחלק הבכור לא פוגע בהצלחה בחלק הפשוט, וכוונת המשנה לא עשה כלום זה כישלון טוטלי, זה על כורחנו שזה רק לפי רבנן, שזה כמובן גורם בעיה מה החידש, אם זה רבנן מה החידש, מה החידש של הסיפה, הרי אין לך כוח אפילו על הפשוטים, מה בא הסיפה של המשנה להוסיף, בסדר, זה נשאיר לפעם אחרת. אנחנו היום נתמקד בלמדס של הרי מגש ושל הרמה, כי בעצם אם תשאל רוב האנשים איזה שיטה יותר הגיונית, שיטת הרשב"א, שיטת הריטב"א, כנראה שיטת הרשב"ם, לא ברור, אבל כנראה שיטת הרשב"ם, או שיטת הרי מגש, יד רמה, ברור שהגישה האינסטינקטיבית היא לומר כמו הרשב"א והריטב"א, שלפי רבי יוחנן בן ברוקה יש לך סמכות על הפשוטים, על הבכור אין לך סמכות, מכוח הפסוק לא יוכל לבקר, מי שרוצה להסתכל, סימנתי לכם את הספרי המקורי, זה מופיע בדף, כדאי להסתכל בדף, כי יש שם... צילמתי? לא, לא צילמתי את הספרי. זה היה במקורות שלכם, נכון? כן. בדף המקורות שלכם, את הספרי, תתן לי שנייה לתרגם פה. זה נעשה בצד. אוקיי, בספרי פה. טוב, יש לי מקורות לא נכונים, זה לא נכונים. זה השיעור. תתן לי שנייה לתרגם. אני המקורות. אז אם נקרא את הספרי לא יוכל לבקר מלמי שאינו רשאי לבקר יכול לא יבקר ואם ביקר יהיה מבוקר תמוד לומר לא יוכל לבקר אם ביקר יהיה מבוקר כמובן כאן יש קושי בספרי אם באמת נצליח בשיעור אולי נפתור את הקושי מה הקושי בספרי? הספרי אומר שני דברים קודם כל יש איסור מה עוד יש? חוסר סמכות אז מי שמנסה להוריד מהבחור, לא עושה שום דבר, על מה אופי האיסור. דרך כלל, כדי לעבור לאיסור, אתה צריך לעשות משהו. כאן אתה נמנע מלעשות כלום בחלק הבחור, אז מה האיסור? זה דבר שמונע מצוות כבר מלאם, כן? בסדר, זה מה שהרי על מה שכל מהדם המחמד על התאב לי, אבל לא מהני. יש קצת הבדל בין הסוגיה הזאת לבין הסוגיה כאן. אז... זה תוקפים את הרמב"ן בעצם, כי הרמב"ן מקבל את הספרי. אולי באמת נוכל להצליח שמה שאדם עושה בכל זאת תופס. זה בעצם המגמה שלנו היום. בכל זאת יש לה בסמכות, אבל הסמכות הזאת לא מצליחה בסופו של דבר, אבל יש כאן מהות לאיסור עושה משהו. אז נראה בהמשך. אבל כרגע נקבל את דברי הספרי כמאוד סמכותיים. אין לך סמכות, אין לך כוח, אתה לא שולט. כל השיטה שביוחדן בן ברוקה בנויה על סמכות, יש לך סמכות מסוימת, לפי הרבנן אין סמכות על ירושה, חוקת משפט. גם לפי רבי יהודה שבדרך כלל בדבר שרמה מונטנאו קיים כי זה התחום שלך, זה הזירה שלך, ירושה היא לא התחום שלך. זה לפי רבנן דבי יוחנן בן ברוקה. כל החידה שבי יוחנן בן ברוקה שיש מנחיל, יש נוחלין, יש נוחל ומנחיל, יש לך כוח, יש לך סמכות. עד כאן הסמכות שלך מסתיימת בחלק הפשוט. אין לך נגיעה, אין לך השפעה, אין לך כוח, אין לך סמכות, אין לך בעלות, אין לך כוח הבחור. אז מי שמנסה להעביר מהבחור וגם להעביר תנועות פנימיות בין הפשוטים, על מה שיש לו סמכות, פעולותיו תתקיימו, על מה שאין לו סמכות, אז הכל בטל. אבל אין כאן זיהום, אין כאן תומה, אין כאן איזה פסול מבני וקריסה מבנית, אם הוא ניסה להפוך את הבחור, הוא לא הצליח על הבחור, אבל הוא כן הצליח. אז אותם אחוזים שמנסה להעביר מהבחור, זה לא יצליח. אותם אחוזים שמביאים לשמעון לרובן, אז זה הוא כן יצליח. זאת אומרת, גישת המחדל, הגישה התשתיתית, הבסיסית, הפלטפורמה המינימלית, כל פעם שניגשים למחלוקת, התנועה הראשונה, צעד ראשון, זה לאתר את הגישה הפשוטה. הגישה הפשוטה האינסטינקטיבית פה היא לומר כמו הריטב"א והרשב"א והרשב"ם, חלוקה בין מה שאין לו סמכות, בין מה שיש לו סמכות, ואז אני מגיע למצב שחלק הבכור לא עובר, אבל התינורות הפנימיות בין הפשוטים כן מצליח, כי זה ביוחנן בן ברוקה. המגמה שלנו היום שנייה, איך להבין את היד רמה, איך להבין את הרימגש, נעלה כאן לפחות שתי הבנות, יש המון הבנות, מה טוען הריטב"א, ואולי בסוף נהפוך את זה, שהריטב"א גם מסכים, אבל הולך על כיוון אחר, הריטב"א והרשב"א. כן, יעקב.
לפי שיטת רבנו תם, על דבר השבת של כל התורה, שאפשר לקח את הדיבורים שלו, ואחד זה רציני ואחד לא רציני, זה כאילו הוא נגד הספרי, או פשוט בדרך כלל, כן, אפשר לקח את שתי הדיבורים, אבל פה, בגלל זה לא יכול
לבקר,
אז יש דבר
שם
מיוחדת
שאי אפשר. אז אני לא יכול לענות, צריכים פשוט לחפש סיבה. אני מחפש סיבה, עם סמך. חפש סיבה לרוץ את הכל. מה הסיבה הזאת? מה האקס-פקטור? אז אנחנו מחפשים את האקס-פקטור פה. אדם ישב, שיחק עם הבחור, המשחק הזה נכשל, גם שיחק בין ריב ומשימר, המשחק הזה יש לו סמכות. מה זה הזיהום פה שעובר מהכישלון של הבחור? זה האקס-פקטור שמחפשים. אוקיי, זה חברותיי. אז שלב מאוד חשוב בשיעור, שלב מאוד חשוב בניתוח הלמדני, איתור ההבנה הפשוטה, עכשיו הלמדס מתחיל, איך נוכל להציע. וכמובן, תמיד עומד בדרך, מה האופי של יוחנן בן ברוקה? כי בעצם, אנחנו עכשיו בוחנים את יוחנן בן ברוקה. ויש חידוש שלפי הרימגש ולפי היד רמה, כישלון בבחור מונע הנחלת הפשוטים. אני צריך תמיד לזכור אם זאת ירושה, האם זאת הקנה. אז לכאורה, הדרך הראשונה, ואולי הכי קלה, לפתור, וזה כמובן גם משמע מהנוסח של יד רמה, שבעצם מכיוון שכל, תקשיבו היטב, היום הלמדנן מאוד מאוד חשוב, היא עדינה, היא נואנסית, אבל מאוד מאוד עוזר, אני חושב שיעזור לכם. שבעצם האדם שיושב, הוא בא בתורת מקנה. כל הדין שביוחנן בן ברוקה, אני יוצר עסקת חבילה חדשה, אני יוצר כאן חבילת הקנה. מכיוון שעל חלק הבכור הקניין שלי לא חל, כי הוא לא שלי, כי אין לי כוח הנחלה בכור. אז החלק הזה שקניתי לשמעון, בוא נגיד אני אוהב את שמעון. אז אני נותן לשמעון 10% מרובן ו-10% מלוי. אז יצרתי כאן הקנאה, והקנאה, החלק של רובן, הקנאה הזאת לא תפסה, כי אין לי שליטה, זה לא שלי, זה לא ברשותי. אז כל הקנאה בטלה. כמו שאני מוכר להרל, אני מוכר לך הקנה, חצי השדה שלי, חצי השדה מתברר שהוא שלטני. אז יש כאן הקנה אחת, מייס הקניין אחד, חלות אחת, והחלות פגומה, כי חלק מהחלות כוללת דבר שהוא אינו שלי. אז מקצת הקניין כאן לא חלה, ומילא כל הקניין לא חל. ככה הדרך הפשוטה להבין את הגישה של הרימגש ואת היד רמה, רבותיי תעזרו לי, אני חיפשתי את זה הבוקר, מצאתי באחד מהראשונים צבעה במקצת לא שמיה, צבעה או צבעה שבטל מקצתה בטלה כולה, לא מצאת את זה? לא. אתה מופיע באחד מהראשונים, ראיתי לשון כזה, צבעה שבטלה מקצתה בטלה כולה. לא מצאת בראשונים? אולי באחרונים, אולי בסיבוס? מה? כן, היה באחד מהראשונים, אני חיפש היום בבוקר כדי להכיל את הראשונים, אבל שוב פעם, בתנאי שהלשון הזה קיים, אז הלשון הזה מציג את ההנחלה כצוואה, כמשהו אקסטרני, שאתה נותן סיווי ואתה מקנה, ואתה מנהל קניין עסקה אקסטרני, אתה הקנה פה, לא ירושה, ואז מכיוון שניסית להחיל קניין על דבר שאינו שלך, אז כל הקניין בטל. אם אני מקנה יעקב גם את הפלאפון שלי, ובעסקה אחרת אני מקנה את הפלאפון של נחום, אז העסקה השנייה נכשלה, כי אין אדם מקנה דבר שאינו שלה, ועסקה ראשונה הצליחה. אבל כאן יצרתי עסקה אחת, יש אמירה אחת, יש כאן עסקה אחת של הקנאה, והקניין המקצת בטל, כי החלק של הבחור שניסיתי להעביר, החלק הזה כושל, וגם זה כל מי שפותח את היד רמה, זה כל החידה של היד רמה, זה כל הקו של היד רמה, בכל חובה ומבט. Okay. ואפילו ביוחנן בן ברוקה, דאמר, תחילת הקטע, הני מי להיך דלק הבכור? אוקיי, והלך עקיבן נשאלן את הבכור, הוא נכנס לתוך האחוזים, תסתכלו, וכל מי דתפי לי, מענך פשוטים, כל מה שנותן לפשוטים, איקה למימר שאותו חלק שנתתי לשמעון, מחוקה דבכור תפי לה. זה בא מהבכור. ורחמן אמר, לא יוכל לבקר, אין לי כוח להנחיל. הלכך בת עלי כולה תפקידה, כל החלוקה בתילה, כל הראשה. ואפילו איך דריבו לכת למי ללכת על חלקו יתם מה שפיכת לבחור. בוא נגיד, אני מוריד מהבחור 10% ואני נותן לשמעון 11% נוסף. אז כנראה שהאחוז הנוסף הזה בא החשבון לוי, לא החשבון רובין. דברר המילס אז מתברר, דהו תפינה, החלק האחוז הזה, לא מחוק את הבחור, אני לא מוריד את זה מרובין. לא אמרי מנק למי תפינה שיר מהדינק למי בחור ושאר תפינה תופס. למה? אלא אפילו גם ושאר תפינה, לא אמר כלום. לכל מן דתפילה בבס אחס תפילה. אתם שומעים? כל מן דתפילה. כל התוספת שאני נותן לשמעון זה בבת אחת. זה חבילה אחת. ולא שאין ירושה. מיגו, דאיפטל, ממרי, גבי, מי דתפילה בחוק הבחור? כמו שהחלק שרציתי להקנות לו מרובין, בטל, כי אין לי כוח, אין סמכות. בטל, גבי, מי דתפילה בחוק הדשאר פשיטים. הלשון הזה חוזר על עצמו, זה גם הלשון, אבל שוב פעם, כל המינוח פה, הוא נכנס לתוך האחוזים. מכיוון שרציתי, בואו ניקח את הדוגמה שלו, להוסיף 11% לשמעון. ה-10% שרדתי מרובין לשמעון, אז נראה לו תופס, אז החוזה נוסף זה בבת אחת. זה לא הקנאות, זה לא שתי הקנאות, זה אותה הקנאה. זאת אומרת, ההנחה כאן, מתי תקשיבו? תסתכלו על הלוח. אם הייתי אומר שביוחנן בן ברוקה בנוי על הרשע וירושה, אולי הייתי מגיע למסקנה של הריטב"א ואת הרשב"א. אתה לא יכול להוריש חלק הבכור. אבל יש לך כוח להוריש חלקו של לוי ושמעון, אז למה המחסום נגד הורשת חלק ראובן חוסמת אותך ופוסלת אותך בהורשת שמעון ולוי? יש לך כוח להוריש שמעון ולוי, אין לך כוח להוריש ראובן, מה שיש לך יש לך, מה שאין לך אין לך, הייתי מגיע למסקנה של הרשב"א והריטב"א. כל הגישה הזאת מבוססת על הבנת רבי יוחנן בן ברוקה כהקנה אקסטרונית, אני נותן חבילה בצורת קניין, חלק מהקניין פגום, כי הקניתי דבר שאינו שלי, אז כל הקניין נופל, כי החלות היא על 11% החלות אחידה. אפשר להתווכח על מחלות יחלות אחת, השתי חליות, אבל הדרך הכי הכי קלה להגיע לשיטת הרמיגש, זה להציג את רבי יוחנן בן ברוקה כסוג של הקנה חיצונית, אז יצרתי הקנה על 11%, אין לי, זה דבר, הקניתי דבר שאינו ברשותי. זה הדרך הכי קלה, ואולי, אולי, 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 זה טועם את הרמיגש שטוען שדברי רבי יוחנן בן ברוקה זקוקים למעשה קניין. אתה זוכר את הרמיגש בקוף למד א', צריכים מעשה קניין. אני לא חושב שזה הדרך הכי טובה להסביר את הרמיגש, נראה בהמשך למה, אבל אולי אפשר לבנות כאן מכנה משותף בין הרמיגש שטוען שזה קניין, בין הרמיגש שאומר שבטל מיקסוס קניין, בטל כל הקניין. אם נצליח למצוא את הלשון הזה בראשון, אם זה לשון מאוד חזק. צבא במיקסוס לאו שמי צבא, שאני רואה את הרבי יוחנן בן ברוקה כסוג של צבא חיצוני, טקסטרני, תקנה, ברגע שחלק בטל. הכל בטל. וכך אולי, שיהיה מה שאני אומרת, היינו מסיימים את המחלוקת כאן בין הרמיגש לבין הרשב"א והריטב"א, להגיד שהמחלוקת הזאת נופלת בין שאלת ירושה מול הקנה. כן, ספי.
אפשר, כאילו גם
בהקנה
אפשר להגיד שיש
הקנה
נפרדת
בכל חלק. נכון.
וגם בירושה אפשר להגיד שאני
נותן
לבד
אחד ממש. אוקיי, נגיע לירושה.
כל אחד מהצדדים אפשר להסביר.
כן, אבל בירושה אני לא עוסק באחוזים, בירושה אני עוסק בשם גברא, אני מכיר עליו, מכיר עליו.
אבל
עוד
יותר סיבה לא לחלק.
עוד יותר
סיבה.
אז צריכים לחדד, נחדד אותו, אבל הפרמטרים שונים. בהקנה אני עוסק באחוזים, אז אפשר לדון האם זאת חבילה אחת או שתי חבילות, עם ההנחה שנראית לי מאוד מאוד סבירה, שזאת חבילה אחת, אז ברגע שחלק בטל, הכל בטל. בירושה אני לא עוסק באחוזים באנשים, אני עוסק, אתה הופך להיות שם יורש על אחוזים. אני לא מקנה אחוזים, אני הופך אותך לשם יורש. אז מה מצמיד את הניסיון על הבחור לניסיון על הפשוטים? צריכים לחפש את הגורם שם, שהצמיד אותם.
אם זה בגבר, אז מה זה אומר בכלל לחלק אחוזים בגבר?
אני הופך אותך ליורש, או יורש הראשון, על 40%, על 80%. כן, אבל אין כאן חלות על נכסים. החלות טובות מכוח התורה, מכוח המיטה. כאן, החלות טובות מכוח המעשה קניין שביצעתי. שם, בירושה, החלות טובות מכוח החלות של ירושה, שזה חלות אחרת. אז אני לא מקנה אחוזים שאפשר לומר, הנה, ניסיתי להקנות דבר שאינו ברשותי. אתה צודק, צריכים לבחון האם יש להצמיד את הבחור או אין להצמיד את הבחור, אבל כל המש...
הייתי אומר דווקא שככל שאני מדבר יותר על מעמד גברא, אני צריך לדבר בבת...
אוקיי, אוקיי, אנחנו מגיעים, השיר לא הסתיים, אני רק אומר שהדיון הוא אחר. כל הדיון הוא אחר. זה non-Euclidean geometry, גיאומטריה, זה דיון אחר. נגיע לדיון עוד כמה דקות, אני רק אומר שהצד הראשון זה להסתכל עליו כקניין, שזה צד מאוד מאוד... משכנע. כן, יעקב.
אם אני מבין נכון, השיטת רגעת רואה רגעה שזה מבוסס על שתי דברים. אחד זה הלשון, והשני שהוא מחלק, הוא מחלק בין אנשים ולא לפי השתי סוגי שירושה. כי הוא למרות שיש לשון אחת, אבל אם אפשר לחלק בין חלק הפשוט וחלק הבחור, אז גם אפשר להגיד שיש שתי קניינים שונים לגמרי.
כן. עכשיו, זה של היגיון. אני מחפש דרך הגיונית, קלה להגיע למצב שהכל משבר. הדרך הכי טובה לבנות חלות בבת אחת, שזה הנחה די סבירה, ואז כמו שניסיתי למכור לך דבר שאינו שלי, חלק ממחירי הכל נופל. זה גם תורם את הלשון. הבעיה ביד רמה, וגם קצת ברמיגש, אבל ביד רמה זה מאוד בולט. כדי להסביר שיטתו, שלפי רבי יוחנן, כישלון בהנחלת חלק הבחור גורם כישלון בהנחלת הפשוטים, היד רמה מביא גזרס הכסף. מה גזרס הכסף שלו? לא מחדש גזרס הכסף, הוא מעצב גזרס הכסף שכבר קיים והוא מקדם אותו. כן? לפעמים ראשונים מייצרים גזרות הכתוב תוספות. מאוד מאוד מפורסם. תוספות מוכנים לדרוש פסוקים גם כשלא מופיע בחזל, או שלפי תוספות היו גרסאות אחרות בחזל. אבל לפעמים ראשונים בדרך כלל לא מחדשים דרשות, אבל לפעמים הראשונים לוקחים דרשה ומפתחים אותה ומיישמים אותה ועושים אפליקציה. אז איזה דרשה היד רמה מיישם? כן, זאת הדרשה בדף קוף למד אלף ומד אלף. כדאי שוב פעם לקרוא ראשונים בצורה זהירה, מדויקת, לראות בדף תנועה. אז בקוף למד אלף ומד אלף, הגמרא דורשת למטה. סליחה, קוף למד אלף ומד אלף. וכדתניא, אבא חנן אמר משום רבי אליעזר, קוף למד עמוד ב' עכשיו, תמוד, מה תמוד לומר לא יוכל לבקר? לפי שנאמר והיה ביום הנחילות בניו, שיכול, אבל לא דינו, מה פשוט שייפה כוחו שנטל ורואה כי הוא מוחזק, התורה נתן רשות לאב להנחיל לכל מי שיוצא. בכל שהוא ראה כוחו, נגיע לאירוניה הזאת בהמשך. רבותיי, בואו נזכור את הסדר. האוטובוסים עושים עכשיו, אין לי מספיק זמן לתת לכם שיעור. יש אירוניה בכל הסוגיה, אולי נפתור את האירוניה, כי מצד אחד, החלק הבכור נקראת מתנה, ומצד שני, יש לו פחות הנחלה. זה בעצם האירוניה הגדולה. מי שרוצה להסתכל על הסוגיה ממבט של 20,000 קילומטרים, זה הבעיה. מצד אחד, יש לך מתנה, ואתה יכול לוותר, ואתה... מצד שני, דווקא רבי יוחנן מברוקה אתה חסום. אז אולי נגלה איזה משהו שעוזר לנו, בסדר? נחזור לשיטור הרגיל. זה בעצם מה שקורה בתוך התרשה. הייתי חושב שאם אתה יכול להנחיל לחלק הפשוט, וזה החלק הפשוט, זה הכי חזק, שהוא רואה את הכל, אז קל וחומר שאתה מראה שאת החלק הבחור, שזה הוא רק לוקח חלק, וזה מתנה, וזה נדחה. אם היית שואל אדם שהוא לא יודע יש נחלין, אז יהיה הפוך על הפוך. הוא יכול להנחיל את הבחור ולא את הפשוט, כי הבחור לא מקבל את הכל, וזה מתנה וזה נדחה. אז זאת הסביבה שהתורה דופקת. לא יכל לבקר. לא יכל לבקר, אם אני נמנע מהבחור, הבחור הוא חלש, כי יש לי כוח על הבחור, אז אני נמנע גם על הפשוט, והיה ביום הנחילה. אז בעצם המגמה של הפסוק זה להדגיש את האירוניה. שמצד אחד הפשוט יותר חזק ובחור יותר חלש, מצד שני יש לו יותר סמכות על הפשוט ויש לך על הבחור. זה בעצם המגמה של הברייסה, זה סתם איזה משחק מילים. זה להציג את האירוניה הפנימית בתוך הדין של יוחנן בן ברוקה. היד רמה טוען, אני לומד מהדרשה הזאת דין נוסף. שכדי להנחיל, אתה חייב לשמר את הבחור. אוקיי, הוא אומר כאן, ביד רמה, דהדינה דפשת ובחור, תרוויו מאחד קרוע נפגלו. דכתיב, והיה ביום הנחילות בנף. התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה. דכתיב לא יכל לבקר. כל איכה דקרינה בית לא יכל לבקר, כגון שלא השווה להם את הבחור, קרינה בית גם שיתן והיה ביום הנחילו. אם שיניתי את הבחור, או ניסיתי לשנות את הבחור, אז גם ההנחלה שלי הפשוטים כושלת. אם ששמרתי את הבחור, אז ההנחלה שלי בין הפשוטים תצליח. All or nothing. עסקה הוליסטית, קולקטיבית. וזה אני לומד מהפסוק. לפי הגישה הראשונה שלנו, אני לא זקוק לפסוק. לפי הגישה הראשונה, מה זה ההנחלה? קניין, הקנאה, על הכל, T0, זה בעצם 50, אני צריך לורד אחר, אם יש כאן סדר אחר, זה 50, יש, אני רק בודק אם יש כיתה פנייה אחרת. פי שניים, פי ארבע. אוקיי, ויש את ה-25% של שמעון ולוי, כל אחד 25, כל אחד 25. אז אם בסוף אני שומר את ה-50%, אז גם אם שיחקתי בין הפשוטים, יצאתי פאי אחר, מקבל את ה-30, מקבל את ה-20, הצלחתי. אבל אם חלק מהפעולה שלי, אם כל הבעיה זה הקנאה, וברגע שאני מנסה להעביר חלק מהצד הזה לצד השני, כל הקניין בטל, כי זאת הקנאה קולקטיבית, למה אני זקוק לפסוק? מה הפסוק מוסיף? למה צריך גזר את הכסף? בלי גזר את הכסף, אני יודע שאם אני מוכר להראל שני פלאפונים, הפלאפון אחד הוא לא שלי, הפלאפון השני הוא כן שלי, אני צריך לשאול אם זה עסקה אחת או שתי עסקאות, אם זה עסקה אחת, אז הכל בטל, כי זה מוכר דבר שני שלו. מה הבשורה של הגזירת הכתוב של יד רמה? תני? זה דרך מאוד עקיפית לחדש את זה. זה יכול להיות, זה הפסוק מחדש את זה. אבל נפתח כאן אופציה להגיד משהו אחר. תני גם בלי הלחץ של הגזירת הכתוב, וזה מה שספר כל הזמן בוחף. גם אם זאת ירושה, נוכל להגיע לשיטת הרבי מיגש ויד רמה. אלא כאן אני צריך לחדד טיפה איזה סוג ירושה. כדי לשחק עם הירושה, אני חייב לשמר את ה-50% של הבחור. אם אני מנסה לשנות את ה-50% של הבחור, למרות שאני נמנע מלשנות, כי עד עכשיו אין לי סמכות, אז כל הפעולה שלי כושלת. בעצם, הכוח ההנחלה של ביוחנן בן ברוקה זה all or nothing. או שאתה מטפל בכל, או שאתה מטפל בכלום. אתה צריך להציג תפריט מלא. והתפריט הזה צריך לשמור מקום לבחור של 50%. אם הצגת תפריט חלקית, כי בעצם ניסיתי לשנות את הבחור, כן, הצגתי תפריט, וניסיתי גם לשנות את הבחור, אבל קראנו את החלק הזה כי אין לך כוח, יש לך תפריט חלקית. אתה לא כיסית את כל המפה, לא מפית את הכל. אתה נכשל. מי מצליח? מי שיושב שם ואומר, טוב, הבחור יקבל שלא, אני רק משחק במקום 25-25, הוא 30 והוא 20. הוא מבין, 30 ולוי 20. זאת הצלחה. ברגע שניסיתי לא רק ניסיתי, אלא גם מצליח להשאר. השאלה למה? למה אני אומר כן, למה אני אומר לא? לכאורה זה תלוי איך אני רואה ירושה. וזה מחזיר אותי לשאלה של יום רביעי. מה זה ירושה? יש כאן שתי אופציות של ירושה. אני יודע למה הוא שיהיה אותם בשולחן, כי... אוקיי, בסדר. אוקיי. למה זה ירושה? אפשר לומר שאתה לוקח פרשת פנחס, ואתה משנה קצת את המפה פנימית. אפשר לומר שבעצם פרשת פנחס נשארה, ואתה מייצר פרשת הרבי, פרשה אחרת, בפילה שקודמת. וראינו את זה בצורה חזקה בקצת החושן. שגם אם העברתי את הכל מלוי, לוי יישאר יורי של פנחס, אני הופך את נשכח מרובין, בוא נגיד דינה, שמעון ולוי, אין רובין. אז שמעון יהיה היורי שלי, ולוי יישאר גם יורי של פרשת פנחס, זאת הדרך להגיד שיש שני יורשים, ואז כל החידה ששמעון קודם ללוי, שיש כוח למסור תרגין או למסור של פרשת פנחס. אז אני יכול לקדם את פרשת פנחס. אז כאן לכאורה אני מגיע לאותה שאלה. אם אני רואה את הירושה כאיזה מסלול אחר, אז אני אומר שבפרשת פנחס הבחור נשאר בחור, והבחור לא שייך לפרשת תרגין. אין לפרשת תרגין שום שייכות לבחור. אני לא יכול לגעת בבחור. אז כל מה שאני עושה כלפי הבחור במסלול של תרגין לא תפס, כי אין לי סמכות. אז בסופו של דבר, הסמכות, ההיקף, ההשפעה של מסלול תרגין, זה רק על שמעון ולוי. אז בשמעון ולוי אני משחק בין שמעון. גם אם הזכרתי את הבחור, הוא לא תפס, כי אין כלי כוח. אז בסופו של דבר, ראובן נשאר בחור מכוח פרשת פנחס, בעצם פרשת קיטיץ, פרשת פנחס פלוס קיטיץ, המסלול של התורה, ומסלול של תרגין לא מצליח לשנות אותו, ואני מגיע למסקנה של הריטב"א ואת הרשב"א. מה שאין כן עם כל התנועות שלי עם פנימיות לפרשת פנחס, אז אני חייב להציג תפריט מלא, אני חייב לטפל בכל הבנים, אני חייב כי אני עוסק בפרשת פנחס. אם אני בונה ירושה מקבילה, אני יכול לעשות בצורה חלקית. אני יכול להגיד, אני מתייחס עכשיו לכמה בנים ולא לבנים אחרים. אם אני עוסק בתוך פרשת פנחס, אני חייב לספק ירושה טוטלית. זה שבסופו של דבר הצגתי תפריט שהיא לא תואמת את החוקים של פרשת פנחס, למרות שאני לא מצליח, זה בעצם הופך את התפריט לתפריט פלום. כי אני מנסה להציג בתוך פרשת פנחס. אם אני מציג תפריט מסלול מקביל, אז אני אומר על הבחור, למרות שהזכרתי את הבחור, למרות, זה לא תופס. אז כל החשבון יהיה תלוי רק בשמעון ולוי. כי אני מציג ירושה אלטרנטיבית, והירושה הזאת היא ירושה פשוטים. היא לא נוגעת לבחורים. אז למרות שניסיתי להעביר מרובן לשמעון ולוי, זה סתם זה כושל. ובסופו של דבר, רק מה שעברתי בין שמעון ולוי, היא תופס. מה שאין כן, אם אני הולך תוך פרשת פנחס, אז אני חייב להציג קודם כל תפריט מלא קולקטיבי, זה מחייב אותי, לעשות את הכל ביחד, כי אני בעצם ממפה מחדש את הירושה של התורה. לפני שהתחלתי, התורה חילקה את זה בין ראובן ושמעון ולוי ככה, זה מפה של התורה. ואז אני חייב לקחת את כל הפאי של התורה ולהציג כמובן פאי אחר. אבל אני חייב להתייחס לכל הנחלה, לכל הבנים, כי אני בונה מחדש פרשת פנחס, אני בונה מחדש מסלול הירושה הפנימית. וכאן בניתי בצורה שהיא כושלת. מה שאין כן, כאן יש תוספת. וביוחנן בן ברוקו יש תוספת. במונחים של הקצות אני מוסיף על ירושת התורה, אני מוסיף בדרך כלל, כמובן, התוספת שלי קודמת למה שהתורה הציגה. אבל כאן אני יכול להפריד בין, בעצם זה השאלה, ספי, אני מפריד או מצמיד. אז השאלה הפרדה או הצמדה, היא תלויה אם זה פנימית או חיצונית. אם זה חיצונית, אז זה תוספת. אז אני אומר, פרשת פנחס, מקף כי תצא, התייחסו לבחור, והבחור נשמר במקומו, ואני הוספתי תנועות פנימיות בין שמעון ולוי. אז למרות שהזכרתי את הבחור, זה לא תופס, אבל זה לא פוגע במסלול שלי. אבל אם המסלול שלי היא למפות מחדש את הפאי של פרשת פנחס, אז אני הצגתי תוכנית סיפוח, התוכנית סיפוח לא התקבלה, אז הכל בטל, כי כן, נתניה אחורה, אני קבל את ה-30% שלנו, אבל טראמפ יגיד, אני הצלחתי תוכנית סיפוח, הם לא הסכימו לחלק שלהם, אז כל התוכנית נופל צריכים להתחיל מחדש. אבל זה מחייב אותך להביא תוכנית על הירושה של כל הנחלות וכל הבנים, וזה גורם לך תתן לי כמה שניות, אני אחדד את זה קצת. זאת אומרת, יש שתי דרכים, תן לי 10 דקות, אני אחדד אותו. יש שתי דרכים להבין את אבי מגש. ויתה נדיעה רבה. דרך אחת היא לומר שזה בנוי הקנה. מכיוון שניסית להעביר חלק מהבחור לשמעון, החלק הזה אינו ברשותך, אז גם את החלק שעברת מלוי לשמעון, זה הכל קניין לך. או הבעיה זה לא את האחוזים שניסית להעביר מהבחור. עצם העובדה שבסופו של דבר אתה מטשטש ומפקיע את הכותרת, הכותרת של פרשת פנחס וקיטצה, זה בחור. יש לך כוח לבנות מחדש את החלקים האחרים. אבל רק אם אתה שומע את הכותרת. עיתון ניתן לך כותרת, תמלא את הכתבה, אבל אתה חייב לשמר את הכותרת. הכותרת היא שבחור יקבל פי שניים. אז גם אתה משחק ביניהם, אתה חייב גם לשמר את הכותרת של המסלול שלך. אם אתה נמצא במסלול אחר, אז אתה יכול להגיד, הנה הכותרת הזאת נשמר, אני עוסק בתחום שלי, והתחום שלי הוא נפרד מהתחום שלך. מה נפקא מינה? וכמובן, ואז המחלוקת בין הריטב"א והרשב"א לבין הרמ"ג"ש, זה לא מחלוקת גדולה אם זה ירושה או הקנה. זה מחלוקת אם זה מסלול אחד או שני מסלולים. הרמ"ג"ש טוען שזה אותו מסלול של ירושה פנימית, ואז אתה כושל בכך שאתה משנה את הבחור. הריטב"א והרשב"א יגיד זה שני מסלולי ירושה שונים, ואז אני לא מצמין אותם. מה נפקא מינה בין שתי הדרכים לבין את הרמ"ג"ש? הקנאת אחוזים שאינו שלך, או עצם טשטוש תמונת הבחור, תמונת בחור. הבחור בסופו של דבר לא יקבל פי שניים. מה הבעיה? מה מכשיל אותי? מה פוגע בי? זה שניסיתי להעביר מרובי משם ולוי, וניסיתי להקנות דבר שאינו שלי, וזה פגם בכל ההקנה, או שבסופו של דבר אני מטשטש את התמונה של פרשת פנחס, כי זה יושב ואני חייב לשמר. מישהו שם לב? אם תסתכלו היטב, יש בראשונים שתי נוסחות לגישה הזאת של הרמ"ג"ש והירמ"א. נוסחה אחת אומרת, אני רואה את זה בראשונים, זה גם בירמ"א ורמ"ג"ש, שמתי אתה לא יכול להנחיל בין הפשוטים? אם ניסית להעביר מהבחור. אם העברת מרובן לשמעון וגם העברת מלוי לשמעון, אז אתה פגול. אבל אם לא נגעת ברובן, רק עברת בין שמעון ולוי, אתה בסדר. יש נוסחה אחרת בראשונים, ברמ"ג"ש, שעצם העובדה שיש בחור מונעת אותך. שגם אם אתה משמר את ה-50% של רובן, אתה הופך את שמעון ל-40%. ולוי ל-10%, גם אז אתה חסום, למה? כי עכשיו, למרות שלא ביצעת שום דבר על הבחור, עכשיו אין לרובן פי שניים. כי יש עכשיו לשמעון 40, כדי שרובן יהיה פי שניים, צריך עכשיו 80, יש 50. אז אני בעצמי, אני לא נגעתי בבחור. אבל יש בחור, מכיוון שיש בחור, אז הכל נופל. כן? נראה את זה בראשונים, אבל יש כאן שתי נוסחות. אם נלך בכיוון הראשון, אז דווקא כשניסיתי להקנות מרובן, אז זה פוגע בקניין, כי ניסיתי להקנות דבר שאינו שלי. אבל אם שמרתי את רובן, אבל ניסיתי רק להקנות בג'ימי ולוי, אז כל הקניין הוא חלק שלי. מה שאין כן, אם זה בעיה שבסופו של דבר אני חייב להגיע למסקנה שהבחור יש לו פי שניים, כי אני נמצא בתוך פרשת פנחס, ואני... זה לא משנה אם ניסיתי להביא מרובן, עצם העברה לשמעון, תגביר את האחוזים שלו, ואז בסופו של דבר אני לא שומע את הכותרת שבחור פי שניים, אז הכל כושל. בואו נפתח את הקובץ ששלחתי, נראה שני ראשונים שאומרים שזה דווקא ניסיתי להעביר מרובן, ונחזור ללשון של הרמ"ג"ש, שלא רק אם ניסיתי להעביר מרובן, אלא עצם העובדה שמרובן קיים, שזה נורא, נורא, נורא מצמצם את רבי יוחנן בן ברוקה. לפי הגישה הזאת, הרמ"ג"ש יגיד, אתה יכול להפעיל את רבי יוחנן בן ברוקה רק כשאין בכור. כשיש בכור, אז כל כוח ההנחלה שלך יורד, שזה מאוד 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 מצמצם. רק כשיש בת. בת ראשונה. אוקיי? מישהו למדן, כן? אני זוכר פעם רבי יצחק לוי ניגש רב לכנסין, לפני הרבה 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 שנים, כביסר לו שנולדו לו, שנולד לו הבת השנייה או הבן השני, אחרי שכבר היו לו שלושה ילדים, שתי בנות ובן אחד, או שני בנים ובת אחת, זוכר. אבל זה שתיים שתיים עכשיו. אז מה התגובה הראשונה של רב לכנסין? לא, מה זאת? מה זאת? שיטס בי שמה. קיימת את הפרוורג שיטס בי שמה. אז היום בעולם שלנו, במיוחד בעולם החרדי, אז בת זה בסדר, אוקיי, המוקם ינחם אצלכם. אבל בן, קיבלת בן. אז מי שרוצה באמת לנחם חרדי, יכול לומר, יש לך שיטס, יש לך כוח רבי יוחנן בברוקה, גם מופיע במקדש. כי אם יש בן בכור, אז נופיע כל הכוח. עכשיו יש לך בת, אז אין לך דאגה, אתה יכול להופיע רבי יוחנן. דהילג רבי יוחנן בברוקה, זכיתי לרבי יוחנן בברוקה, כי אין לי בכור. כן, בחור הורג וכותל את רבי יוחנן בן ברוקה. אז בואו נסתכל, לא שמתי במקורות, בואו נסתכל ממש שני משפטים קצרים. במגיד משנה בהלכות נחלות, במקורות. אוקיי, אז הוא מתחיל דע שכל מה שהזכיר רבינו, הוא מביא את הרמב״ם, שהביא את רבי יוחנן בן ברוקה, קודם זה שבין בין הבנים יירש הכל, אמר יירש כל נכסיו ויש חצי, אמר יירש חצי כל נכסיו, זהו שורה שנייה במגיד משנה, בשלו היה בכור באוסן שהנחלה מעוברת מהן. אתה רואה את הביטוי הזה? שלא היה בכור באותן שהנחלה מעוברת מהן. זה לשון עברי לא כל כך מודרני. שהנחלה מעוברת מהן. זאת אומרת, לפי המגיד משנה, גם אם יש בכור, אבל אם אתה לא מעביר בפועל מהבכור, אתה בסדר. הבעיה מתחילה רק אם אתה מנסה להעביר אחוזי הבכור לפשוטים. אז יש לך בעיה. זה מאוד בולט במאירי. המאירי מביא שיטת הרי מיגש, שני מקורות אחר כך, אבל הוא אומר, הוא מתנע מכל מקום, אם הניח לבכור שני חלקיו, וריבה ומיית לאחרים, דבריו קיימים, וכן כתבו החכמי ההר. המאירי והמגיד משנה, למרות שאחרים מדייקים אחרת במגיד משנה, אני לא מבין את החילוק, את הדיוק, הם טעונים שהבעיה מתחילה רק אם בפועל אתה מעביר מהבכור לפשוטים. בניגוד לכך, הבאתי לכם את הביטוי של הרי מיגש, זה הרי מיגש שהיה לכם במקורות, אבל שמתי במקורות, הטעם דאיקה בכור. אתה שומע? איקה בכור. בקוף חווה ואתה כושל, ריבה ומיות לא אמר כלום, דאיקה בכור. ומשום אחי, השבלם את הבכור הוא לא אמר כלום. הכה בקוף למד, יש לו הכוח ההנחלה, אתה רואה רמיגש במקורות, דלקה בכור. אז הביטוי ברמיגש זה איקה בכור ולקה בכור. זה בדיוק הנפקא מינה שלנו. אם הבעיה של הרמיגש היא שאתה מנסה להקנות את החלק של הבכור וזה כושל כי זה לא שלך וכל החבילה כושלת, אז דווקא ניסית להעביר מהבכור. אם לא ניסית להקנות מהבכור, אמרת, מי שזוכר את היד רמה, כל הבעיה התחילה שניסית להקנות את הבכור וגם הוספת. משמע מיד רמה גם כמו המאירי והמגיד משנה. שאם שמרת חלק הבכור ולא הוספת לשמעון על חשבון של ראובן, רק על חשבון של לוי, הכל תקין. כי הקנית חלק שמעון או לוי, מה אכפת לי שיש בכור, הקנאי בסדר. אם ניסית גם להקנות חלק של ראובן, אז כל הקנאה פסולה. מה שאין כן, לפי הבנה אחרת, לא. יש בכור שמואל, וכל דבר שתעשה, בסופו של דבר, תתשטש את הבכור. תוסיף מלוי לשמעון, עכשיו שמעון הוא על 40% ולוי הוא על 10%, אבל עכשיו אין ראובן עכשיו בכור, כי ראובן רק יש 50% ולא כפול של 40. ואז בסופו של דבר לא שמרת את הטבלה, את התמונה של התורה, אז אין לך כוח. אז זה הנפקא מינה בין שתי הבנות ברמיגש. הבנה אחת שהכישלון של המגש היא הקנה, מיקסס קניין בטל, כל הקניין בטל, או שזה בעיה שבסופו של דבר אתה מטשטש את הבכור, ואז הסברתי שהבעיה מתחילה רק אם זה אותו מסלול. אם אתה באמת מנסה למפות מחדש פרשת נחלה של התורה, אתה חייב להציג תפריט, תוכנית שגם כוללת שמירת הבכור, וזה כמובן לא יעזור אף פעם, ואז כל הדין שביוחדן ברוקה בטילה, כי זה all or nothing, וזה הגזרת הכסף. היבר המנחילה לא יכול לבקר.
אם יש בכור, אין לך כוח. אין לך כוח, אין לך הנחלה. אין בכור, יש לך הנחלה. כי התורה נותנת לך זכות למפות פרשת פנחס, פרשת פנחס כי תצא, רק אם אין בכור. ברגע שיש בכור, אז אתה לא יכול מצד אחד להנחיל, מצד שני לשמור את הבכור. מה שאין כן, אם הדין של רבי יוחנן בן ברוקה, זה תוספת ירושה. כל מה שהתורה מכתיבה קיימת. אתה יכול להוסיף עוד שכבה. עוד שכבה, אני רוצה בשכבה הזו לשחק בן שמעון ולוי. הבחור, זה לא חלק מהסמכות שלי, זה לא above my pay grade, זה לא התחום שלי. אני איש תחזוקה, אני רוצה... זה שיש בחור, זה פרשת פנחס, אני לא חייב לטפל בבחור, כי אני לא נכנס לעולם של התורה, אני נכנס לעולם שלי, מסלול שלי, ואז אני בתוך המסלול שלי, בונה אחוזים שונים, והבחור יישאר הבחור, ואני לא חייב לדאוג לבחור, כי אני בונה מסלול אחר. והבחור ימשיך לקבל את מה שיש לו מפרשת פנחס, ואני אשנה בין שמעון ולוי במסלול של תרגן, ולמרות שבסופו של דבר מסלול של תרגן תתגבר על המסלול של פרשת פנחס, אז אין לרובן פי שניים, אבל אין לו פי שניים, לא בגלל שבתוך המסלול שלו תשתשתי אותו. אין לו פי שניים בגלל שיש כאן תוספת שגוברת על המסלול שלו. אז זה המחלוקת בין הרי מגש לבין הרי תפר ורשבה, שתי הבנות. או שהם חלקים עם זאת תקנה והכל כושל או יושה, או שיש מחלוקת פנימי בתוך יושה עם זה שבסופו של דבר פסלתי וקלקלתי את הבחור, פוסל את כל התוכנית, את כל ההצעה שעונתי. אוקיי? זה החלק הראשון של השיעור, החלק הדומיננטי. נמשיך לחלק השני, אבל בצורה איטית, כי אני מניח שהרבה לא הספיקו לראות את כל הראשונים, את כל המקורות, אז גם כן סילמתי. אבל כאן אנחנו מגיעים לצומת מאוד מאוד חשוב שישנה לנו את כל התמונה. עד עכשיו הסברנו שמה זה לא יוכל לבקר? מישהו יכול למלא את המשפט, מה זה לא יוכל? לא יצליח, אין לו סמכות. מכיוון שאין לו סמכות, אז הפעולה שלו אצל הבחור, המתת הבחור כושלת. השאלה האם הפחתת חלק הבחור שכושלת פוגעת גם בתנועות פנימיות בין הפשוטים. לפי המגעה שהוא כן פוסלת, לפי המתפל הרשבו לא פוסל, מכל מיני סיבות. אבל מה שעשיתי כלפי הבחור לא תופס. כאילו לא עשיתי כלום. הכל נכשל. השאלה אם החלק הפשוט נדבק מהווירוס על החלק הבחור, כי בעצם על הבחור לא הצלחתי לעשות כלום. האם יש אפשרות אחרת להבין לא תרי מגש אלא רשב"א והריטב"א? לפי ההבנה הזאת, אני חוזר עוד פעם, כולם מסכימים מה זה לא יוכל לבקר, שאין לך סמכות. המחלוקת היא איך להבין רבי יוחנן בן ברוקה, ולפי הבנת רבי יוחנן בן ברוקה, הם הפסול על החלק הבחור, החסימה גם חוסמת את החלק הפשוט. כל השיעור שהבאנו, אבל זה התחיל מנקודה מסוימת. כל הנקודת ההתחלה שלנו היום, זה לא יוכל לבקר, זה מניעה. ואז הגענו למסקנה של הריטב"א, זה מניעה, למה זה יפסול את החלק הפשוט, ואז עלינו כל מיני סברות. האם אפשר לומר שלפי הריטב"א, יש לאבא כוח לשחק עם החלק הבחור? אם אני שואל, זה תחת סמכותו? כן, למה לחלק? אבל גם אם בפועל האבא יעביר חלקים מהבחור וישווה את הבחור ויעמיד מהפי שניים שלו, זה לא יצליח, כי גם אם האבא יעביר את החלק הבחור, למי הוא מעביר את החלק הזה? ומה האחים חייבים לעשות? תן לבחור. זה מעגל סגור. אם נבין כמו הנתיבות, כמו שאלינו, שבעצם פי שניים זה לא הנקה מהאבא, זה הנקה מהאחים, שיטת רפאפה, אז בעצם יש להבין את חוסר יכולת רבי יוחנן בן ברוקה על הבחור משני כיוונים. כיוון אחד אתה חסום, אין לך שליטה אבא. או שאתה מצליח להעביר, אבל בכל זאת, בנים שעכשיו שמעון ולוי קיבלו את הכל, או כל אחד קיבלו 30%, 33%, מה שמולי מחייבים עכשיו להניק לרובן פי שניים מנכסים. האם זאת הסברה של הרשב"א והריטב"א? יפה. הנקת פי שניים. כל הנחת יסוד של הרי מגש, שהפעולה שעשית לבחור נכשלה. אם זה נכשלה לחלק הבחור, אולי הכישלון הזה גם מדבק את החלק הפשוט. ואז קיבלנו את זה כהנחת הכרית, קיבלנו את זה כהנחה בסיסית שמה שעשית כלפי הבחור נכשלה, אבל הגענו על החלק הפשוט. זה בעצם האסטרטגיה של הרשב"א והריטב"א. מה שעשית לבחור נכשל, אבל בכל זאת זה לא פוסל במה שעשית על הפשוטים, כי אין כאן הצמדה, אין כאן טוטליות. אולי הריטב"א חולק על הנחת יסוד של הרי מגש. הנחת יסוד של מגש שמה עשית לבחור כושל. כשלם הכישלון הזה עובר לכל הפעולה, לכל החבילה. אולי לא נכשלת על החלק של הבחור. אתה עברת את החלק הבחור לשמעון ולוי. עכשיו שמעון ולוי חייבים להעביר את זה חסר לרובן. זווית לגמרי אחרת. ואז המחלוקת בין הרי מגש לבין הריטב"א והרשב"א זה לא פנימית רבי יוחנן בן ברוקה. זו שאלה יותר כללית בחור. כשאתה רק כותב לא יוכל לבקר, מה הכוונה? אין לך סמכות? או זה לא ישנה, כי גם אם תעביר לבנים, הם יעבירו חזרה לבחור. שזה בעצם פותר לנו את האירוניה. האם יש יותר השפעה על חלק הבחור, פחות השפעה? עכשיו מצד אבא יש יותר השפעה. כי זה, אבל בסופו של דבר, מכיוון שיש חוב על הבנים, אז זה לא יעזור, זה לא ישפיע. בסופו של דבר נגיע לאותה מסקנה שהבחור יעזוב פי שניים. או אם נשאל את עצמנו מזווית אחרת, זה עוזר לנו להבין את אופי האיסור. אתה זוכר שהתחלנו עם בעיה, אם אין לך שליטה על חלק הבחור, מה האיסור פה? זו שאלה שישנים מעלים מבעל תוסף. אדם שיקום באיזה בוקר ויגיד, אני גוזר שיש מצווה 614 ללבוש חולצה כחולה. הוא טיפש, הוא אידיוט, זה לא נרשם, הוא לא עשה כלום. ברמב"ן, בפרשת שופטים, יש קצת תנועה בכיוון הזה. אבל איך אתה עובר על בל תוסיף? גם אם תוסיף מצווה, תגיד שלא רק בשר בחלב אסור, אלא גם כן בשר עם מיץ ענבים אסור. אתה טיפש, אתה לא יכול להוסיף על התנועה. איך אתה עובר על לא תוסיף? זאת הסיבה שבדרך כלל עוברים על שינוי החפצה. הוספת מין אחד, הוספת תפילין, הוספת, שינית את החפצה. או שהוספת יום לסוכות. ישנת בסוכה, לא בפורים, אלא בשמיני עצרת. הצמדת איזה רצף של שבעת ימים לשמונת ימים. אז גם כאן, אין לך סמכות, מי אתה? אני מבקר את שמעון על פני ראובן, בסדר, מה עשית? עשית כלום. בעצם הרמב"ן, הרמב"ן מקבל את זה, הוא בולע את הצפרדע. כן, לא עשיתי כלום, הרמב"ן כשהוא מביא את הספרי, בואו נקרא את הרמב"ן, כשהוא מביא את הספרי פה, נחזור לרמב"ן. הוא מנסה להוכיח שלא תוכל, זה איסור, לא תוכל לאכול בשעריך, לא תוכל לתת לך איש נחרי, אבל יש בעיה, כי שם אתה עושה משהו, אתה ממנה מלך, ואתה נוהג איתו כמלך, אז אתה עובר על האיסור. לא תוכל לאכול בשעריך, מעשה דגנך, אתה אוכל, אתה עובר על איסור, אבל כאן אתה לא עושה שום חלות הלכתית. אוקיי, והטעם, הוא אומר, לא תיתן יכול לנפשך לעשות ככה, אתה לא יכול לעשות. והוא מפליג ואז העזרה. והנה, שורה רביעית וחמישית ברמב"ן, המשווה את הבחור לאחיו ולאחיו ונחלתו עובר בלא תעשה ויעשה, ואף על פי שאין דבריו קיימים בדין. אז הרמב"ן מחפש בכל זאת, אני לא מודיע לו שהוא בחור, אז הצלחתי לעשות משהו. בסופו של דבר, אני יצרתי מצב ש... איך אתה עובר על איסור בכך שאתה לא מודיע, זה לא שאין בו מעשה. אני מסתיר מהבחור שהוא הבחור, אני שורף את תעודת לידה. ויום הולדת הוא יושק, יום הולדת שמח. אבא, למה הוא כל כך גבוה, אם הוא האח הצעיר שלי? למה הוא תמיד מנצח אותי בכדורסל? או יש לו כוחות. זה בר מצווה שלו, הוא הבחור. כן, שלום, בוקר. אתה נשמע כמו בן 20, לא? 13. הוא הבחור הצעיר. זה משחק.
איך אתה עובר על לא יכל לבקר? כן, זה סרטון טוב לפורים. אדם שבאמת רוצה לעבור לא יבקר, הוא לקח כל מיני צדים, איך לעבור לא יבקר, כל השאיפה שלי בחיים לעבור כל עבירות בתורה, כן, זה אחר, שהצליח לעבור כל עבירות בתורה חוץ מלא יבקר, וזאת העבירה האחרונה שלא עובר עליו ומחפש, זה בבלטוסף, כן, זה מאוד מפריע לו שלא הצליח להיות כופר מושלם, אז הוא מחפש למדוס איך לעבור על לא יכל לבקר ובלטוסף. אבל לפי מה שאנחנו מעלים עכשיו, יש מצב שאתה גם מקבל את הרוגה וגם אוכל אותה. האבא מצליח להעביר. מכיוון שהוא מצליח להעביר חלק הבחור, הוא עובר על עשר, כי אתה לא רוצה. יש לך סמכות, אבל אסור לך לעשות. ואם העברת, אז היורשים קנו. אלא שבסופו של דבר יושים יחזירו. וזאת הסיבה שלא אמר כלום, שבסופו של דבר אתה תעביר את חלק של ריבן לשמעון ולוי, וופי דו, כן, מה תצליח? שמעון ולוי יצטרכו להחזיר לריבן. לא עשה כלום, כי זה לא שלא עשה כלום, הוא עשה כלום, אבל זה חוזר עליו כבומרנג. זה אולי חידוש גדול בסוגיה של ביוחנן ברוק. ביוחנן ברוק הוא הכי מסמיך את האדם, ובכל זאת לא יכול כבחור, אם זה תיחום, של הבחור אין לך סמכות. או, יש לך סמכות טוטלית, אלא ש... הדבר הזה בא לידי ביטוי חזק במחלוקת בין הריטב"א לבין רבן יונה, שכנראה לא ראיתם, אז בואו נסתכל ביחד בלשון הריטב"א. שוב פעם, גם הריטב"א וגם רבן יונה במחנה של הריטב"א והרשב"א, שהפעולה שעשית לבחור לא פוסלת מה שעשית לפשוטים, זה בעצם המחנה שלנו. כל הדיון פה... זה רק מתאפשר לפי ריטב"א ראש, לפי רמיגש אין מה לדבר. רמיגש צריך לקבל כהנחה שאבא חסום כלפי הבחור. מכיוון שהוא קושר כלפי הבחור, הוא גם קושר כלפי הפשוטים. רמיגש לא יכול לקבל מה שהם אומרים עכשיו. זה רק במחנה של ריטב"א רשב"א, אני שואל, האם הגישה הראשונה שלנו היום נכונה, שהם מקבלים שאתה חסום על הבחור ובכל זאת יש לך סמכות על הפשוט, או שחוקים על הנחה יסודית, אתה לא חסום על הבחור, אתה מבצע פעולה, ומפה חדש שיצרת תופסת, בשלב שני האחים יחזירו לפשוטים, לא, לבחור, סליחה. אז בואו נסתכל בריטב"א. הריטב"א מדבר על תסריט לגמרי אחר, לא כשאבא מעביר אחוזים, אלא שאבא גם מעביר אחוזים וגם מעביר שדות. הוא רוצה עכשיו, יש ראובן, שמעון ולוי, והוא אומר, יש לי שלוש שדות. הוא מסמן שדות. הוא מסמן שדות בדרך, בואו נגיד את התמונה הפשוטה, יש לו שלוש שדות, כל אחד שווה, זה נותן שדה של שליש מיליון שקל לרובן, שליש מיליון שקל לשמעון, שליש מיליון שקל ללוי, וכל אחד מקבל שלו, וכך הוא מפקיע את הבחור. אז מה הפסק? פסק הלכה, שצריכים להסדיר מחדש, ולהתאזן, ואיך אומרים, לשקלל מחדש, ולתת לרובן מצב של 50%, כי כל הכוחות שביוחנן בן ברוקו לא יפקיעו את ה-50% של רובן. אבל השאלה איך? הרי הדין של בכור מקבל פי שניים, נלמד מגזרת הכתוב שיש לו גם זכות לקבל את הפי שניים שלו ביחד, בסמוך. אז בואו ניקח מצב, כן, הוא חילק לרובן פה, שמעון פה, לוי פה, 33. זה מה שאבא עשה. עכשיו, הפשוטים חייבים לדזן. אז יש כאן שתי אופציות. האופציה אחת היא שכל אחד ייתן משלו, שמעון ייתן מרובן קצת משלו, את ההשלמה כדי... להחזיר רובן ל-50% ולוי ייתן משלו, ואז יצא שרובן לא יקבל אחד מהצור, יקבל כל מיני מקומות קרויים, מפוזרים. או שאני אומר לא, חלק מבחור פי שניים זה אחד מהצור, בהנחה הזו כמובן זה לא קצת אחד מהצור, וחלק מפי שניים זה רק פי שניים, אבל פי שניים מיוחד. וכדי לתת לבחור את הפי שניים שלו, אני חייב בעצם לבטל את הכל, לבטל כל הסימון שדות שאבא עשה, ולתת לרובן
פי שניים בסמוך, ואז לוי ושמעון יחלקו ביניהם. זה גם לפי הריתמה. זאת אומרת, גם אם אני נותן כוח להשפיע על הפשוטים. אז יש כאן שתי דעות בריתמה. מי שיש לו ריתמה, אפשר לפנות בפנים, מי שאין לו, אפשר לראות בה. אוקיי, זו שירה רביעית בריתמה. ורבינו יונה פירש, מקמצין כל אחד ואחד ונותנים לו. זאת אומרת, זה שהוא שיחק עם הבחור, לא מצליח, כי הבחור שמור, ולוי ושמעון נותנים לו אחוזים, מקמצים כל אחד. זהו כשחילק אב קרקעו, כשנותן קרקעות. וכיוון שהתורה נתנה לו רשות להנחיל לגבי הפשוטים, הרי חלוקתן קיימת, וזה הבא מן התורה ונוטל בחורתן מכולם, ומי הוא מנסים כל שאפשר לתת לו בחד מצור נותנים, לפי פי שניים קאי רחמן, הכל היחד אפשר. אנחנו לא מבטלים את כל החלוקה, כל אחד נותן לו אחוזים מסדה שלו, וכדי להשלים. ויש אומרים שתבטל חלוקתם. כל החלוקת השדות מתבטלת, ונותנים לו חלקו בחד מצווה, כדי לתת לו חד מצווה. כדין תורה. שאין בכוח האב להפקיע כלום מזכות בחורתו בלשון ירושה. ואין זה מחובר. הרבה יונה וריתמה, או הדעה הזאת בריתמה, חולקים האם כל החלוקה בטלה, או שהחלוקה קיימת, והיורשים חייבים לתת, אפילו אם הם יבטלו את אחד בעצם. ברשב"א, כשמביא את רבנו יונה, הלשון מאוד, את השיטה הזאת שמקמסים, הלשון מאוד 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 משכנע. הסתכלו במקור הראשון בדף, ברשב"א קכ"ט. אין נרקה מדברי הגאון, הוא מסכים עם הריתמה, ורשב"א כמובן נגד הרבי מגש, מה שעשה כלפי הפשוטים קיים, אלא מה שיש את הבחור דף, כמו שלא אמר כלום לחיים פרש מוריזה. ולפי זה, מקמצים מכולם לפי חשבון ומשלימים לבחור, מה שראינו, אני לא מבטל את הכל כדי לאפשר לו את הפי שניים מאוחד, אני מקמץ, אני נותן לו. וכאן המילים החשובות. לפי שהבחור עם אחין בזה, כדין בעל חוב דאביהם, שנוטל מהם לפי חשבון מה שנתן להם אביהם. וואו, משל מעניין. הוא מסביר את השיטה של בן יונה. הכוח של הבחור לקבל את הפי שניים שלו שאבא ניסה לטרפד, זה כמו בעל חוב שמגיע ומקבל מהאבא את החוב שלו ואז הוא גובה מאחים. כמו אם יש איזה בעל חוב של אבא שמופיע אז הוא גובה מאחים, אז גם הבחור שרוצה לקבל את הפי שניים שלו אחרי שאבא סימן שדות, זה כמו בעל חוב שגוב. מה? הבחור הוא בעל חוב. הבחור לא בעל חוב, הוא ביילן. הפעולה של האבא לא תפסה כלפי זה שאבא סימן שדות, זה כלום. זה כלום שמום, כי הוא קנה דבר שאינו שלו. צריכים לבטל את הכל ולתת לבחור את הפי שניים שיהיה תמיד שלו. כי לפי ההבנה הראשונה שלנו רבותיי, אין לאבא סמכות על ה-50%. אז כל חלוקת השדות שאבא עשה זה לא כהלכה, כי הוא חילק מה-50% של הבחור, הוא חילק חלק מהאחוזים האלו לשאר הבנים. אין לו כוח. אז זה שהבחור יבוא וירצה את ה-50 שלו, זה לא כבעל חוב, זה כבעלים. ויש לו זכות לתבוע את הפי שניים שלו כבעלים בחד מצר. זה שרבן יונה חולק, ולשון שרבן יונה ברשב"א, מציג תמונה לגמרי אחרת. האב חילק. וגם חילק את החלק של הבחור. בדרך כלל יעקב אתה לא רואה שהוא הצליח כי הוא חילק אחוזים. אז בחלוקה יתאזנו מחדש ויחלקו את זה ויתנו את האחוזים שלם ואז יחלקו את השדות. אבל כאן הוא המחיש, איך אומרים קנקרטייז, הוא הפך את זה, הוא הציג את האחוזים לתוך שדות. הוא איזה מילה?
הוא יישם, הוא הפנים, הוא הכניס, הוא הכניס אחדים לתוך שדות. אז הייתי אומר, לא צריך בכלום, כי על ה-50% של הבחור אין לו כוח. כשבחור יוצא את ה-50 שלו מהשדות, הוא תובע כבעלים. לפי הרבי אליהו, הוא לא תובע כבעלים, הוא תובע כבעל חוב. כי מה שאבא עשה, כי ה-50% שהוא הפחית והוא הביא לשאר יורשים והוא גם נתן להם שדות, זה הצליח. עכשיו הם חייבים לשלם את החוב שלו. ולתת לו עד 50%, ובזה אין אחד מעצר. תמונה לגמרי אחרת של מה קורה בדינמיקה של בחור, זה ממש ממש מהפכה. אבל מהפכה שעוזרת לנו להבין כמה נקודות שהיו קשות לנו, במיוחד העשר. עד עכשיו הבנו שאבא לא יכול להשפיע על חלק הבחור, וזאת הנחה שגם הריטב"א והרשב"א מקבלים, וגם במגש השאלה, האם החסימה על האבא בבחור גם פוסלת את מה שהוא ירצה לעשות על הפשוט. לפי המגש הוא פוסל, הריטב"א והרשב"א מקבלים כאן הנחה שהוא חסום, אבל אני מפריד בין חלק הבחור לבין חלק הפשוט. אין כאן הדבקה. כאן יש גישה לגמרי אחרת ברשב"א, ברבינו יונה, שגם סבר שכמו הריטב"א. שאין כאן כישלון על הבחור. האבא מנחיל את כל החלקים. בשלב שני, הבנים מחזירים. אז אין כאן כישלון. אם אין כישלון על חלק הבחור, ודאי שאין כישלון על חלק הפשוט. מה שאבא, אבא יכול למפוא מחדש את הכל, ואז הבנים חייבים לתת מתנות כדי להגיע חזרה ל-50%. זה חבל לבנים. זה מצב מאוד מאוד מעניין. אז אני אסיים רק עם הצגת רמב"ן מאוד מאוד מפורסם, כי זה רמב"ן קלאסי בריסקאי, ואולי מה שאמרנו יעזור. אבל קודם כל נתח את הרמב"ן בצורה בריסקאית, את המבנה של הרמב"ן, ואז אני אציג תוכן. מישהו ראה את הרמב"ן? אוקיי, הרמב"ן על התורה אומר חידוש, נקרא את זה ביחד, כי זה חידוש עצום. נכון, רבי יוחנן בן ברוקה לא תופס על חלק הבחור. אבל אם הבחור ימות לפני האבא, אחרי שהאבא ביצע רבי יוחנן בן ברוקה והוא הוריד את נכסיו, זה תופס. וממה שאמר הכתוב, על פני בן השנואה, יראה לי, כותב הרמב"ן על התורה, שאין לי מצווה זו ונזרק אלא בחיי הבחור. אבל אם מת הבחור, אין כאן פני, הוא לא קיים. אם מת הבחור בחיי אביו, אף על פי שיורש חלק בחרתו בקבר, אם רצה זקן ואמר ירשו בני כך וכך, דבר קיימים. אוקיי. מה החידוש של הרמב"ן? מה הפאזל של הרמב"ן? ואני אפתור לכם את הפאזל. אבל גם אם לא תסכימו אותי עם הפתרון שאני חושב, אי אפשר לא להסכים, אבל גם לא תסכימו, אבל עצם הצגת הפאזל מאוד 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 חשוב. מה טוען הרמב"ן? שאם האבא מפחית, פלוס הבחור מת לפני האבא, אז הוא לא מקבל 50 גם בסופו של דבר. כדי להגיע בסופו של דבר למצב שהבחור לא ייקח פי שניים בלי מחילה וויתור, אני חייב שני תנאים. תנאי אחד שהאבא נכנס, תנאי שני שהבחור מת, ראובן מת בחיי יעקב. אז שמעון ולוי יקבלו את פי שניים שלו, ראובן לא יקבל פי שניים, גם לא הוא, גם לא יורשה. אם ראובן מת בחיי יעקב, אבל יעקב לא עשה שום דבר, בני ראובן ירשו את הפי שניים, בנות צלבחן, בן חפר. אם יעקב ינסה, אבל ראובן חי בשעה שיעקב מת, גם הוא לא יצליח. כדי לעבור למחסום הזה של פי שניים, אני חייב שני דברים, שני כוחות. שומע? כדי להגיע למצב שאני מביס את הדרגון של פי שניים, אני חייב שני תנאים. זה 2x2 matrix, זה קלאסי למדנות. ראובן חי, ראובן מת, אין הנחלה של רבי יוחנן בן ברוקה, יש הנחלה. המצב היחיד שאני מגיע לחוסר פי שניים זה צירוף של שני תנאים. גם התערבות האבא מכוח רבי יוחנן בן ברוקה וגם מיתת הבחור בחיי אביו. בהיעדר שני התנאים,
אני לא מצליח את הרד הרמב"ן. עכשיו רבי המריד, רק הרמב"ן, שום ראשון לא רבי את הרמב"ן. המבנה הזה חוזר על עצמו בשעס הרבה. שכדי להגיע למצב הפוך מההלכה, אתה חייב שני תנאים. למשל, המוציא מחבר אליו הראיה. כדי להגיע למצב שאתה כן מוציא, ברי ושמה, לא ברי עדיף. מיגו מוציא, לא אמרינן, אבל ברי ושמה פלוס מיגו מוציא. שומע? כדי להפוך את ההלכה, יש לי הלכה? כדי להפוך את ההלכה, אני חייב שני תנאים. יש הלכה של פי שניים, כדי לקור אותו אני חייב שני תנאים, גם הנחלה וגם מיטת הבן בחייו. מה זה אומר על ההלכה? אני צריך שני תנאים להביס אותו, שההלכה, נו, הנה, האמירה המבנית הכי חשובה שההלכה מורכבת משני אספקטים. במילון שלי היווני, two-headed hydra, הידרה של שני ראשים. במיתולוגיה היוונית, אתה חותך את הראש האחד, הראש השני נשוח אותך. אתה חייב לחתוך את שני הראשים. המוציא מחבר עליו הראיה גם בנוי מראיה, גם בנוי מסטטוס קוו, הבורי ושמה מטשטש את הראיה אולי, ולא את הסטטוס קוו. אני חייב שני וקסינים, שני חיסונים. יש שתי בעיות בווירוס, אני חייב שני חיסונים. כשבונים חיסון, צריכים לטפל בכל הכוחות שיש בחיידק. הנה הרמב"ן טוען. הרמב"ן מצא לנו דרך להתגבר על הפישני. גם הנחלה וגם שהבן לא נמצא. ושולחן החלוקה. עכשיו הפתרון שלי, אבל גם לא תקבלו את המשפט הזה, אבל עכשיו הפתרון שלי, אבל מבנה חשב מאוד. יש בעצם מבנים פי שניים שתי הלכות. גם שזה לא קנוי לאבא, זה קניין של הבחור, וגם שהאחים חייבים לתת במתנה. יש בפי שניים שני חלקים, גם שזה קניין של הבחור, בוא נגיד ממנוס ומתנה מאחים. אז אם האבא מקנה את הממנוס לשאר אחים, יש לאבא השפעה, כמו שיש לה השפעה על חלק הפשוטים לפי יוחנן בן ברוקה, עדיין זה לא תפס כי היורשים ייתנו לו מתנה. מה שאמרתי עכשיו לפי הריטב"א, קיבל חוב. ואם הבחור ימות לפני האבא, אז המתנה לא קיימת, כי הוא לא נמצא בשולחן המתנות, הוא לא נמצא בשולחן החלוקה. אז אף פי שהוא לא מקבל את המתנה מהאחים, אבל יש לו את הנחדל, יש לו איזה זכויות בפי שניים. אבל אם אני מצרף, האבא מפעיל רבי יוחנן בן ברוקה, ומקנה לפשוטים, והקנה הזאת תופסת, מוריש ליורשים, כי רבי יוחנן בן ברוקה הוא מצליח. וגם הוא לא מופיע בשולחן החלוקה לקבל את המתנה חזרה מהיורשים, אז הכל נופל. נפלא ופלא. יש שתי הלכות בבחור. עכשיו הוא חייב לפתח קצת, לא עכשיו, אני צריך לשתי הלכות. אבל בעצם אנחנו דנים היום, מה הדין של פי שניים? איך פי שניים חוסם את רבי יוחנן בן ברוקה? האם פי שניים מתחם, רבי יוחנן בן ברוקה נותן כוח הרשע רק על הפשוט ולא על הבחור? או פי שניים לא תוכן, פי שניים רק אומר, בסדר, אתה יכול להעביר נחלות ולשחק עם אחוזים, אבל זה יחזור בסופו של דבר לבחור, אז מה השגת? בסופו של דבר, למרות ששינית את החלקים בשולחן החלוקה, שמעון ולוי יחזירו לראובן, אז מה השגת? אבל רואים בה, רבי יוחנן שתכין משיג משהו, כי ראובן כבר לא מקבל את הפי שניים ואחד מצר. השדות נשמרו, האחוזים נשמרו, הבחורים הפשוטים מפצים את הבחור, את חלקו כבעל חוב. זה נותן גישה לגמרי אחרת על פי שניים. על הבעיה של לא יוכל לבקר את הפי שניים. מה זה לא יוכל לבקר? אין לך כוח? כמובן, זה יוצא בעיה פנימית ברמב"ן עצמו. אין לך כוח? או יש לך כוח, אבל בסופו של דבר זה לא יעזור כלום, כי הבנים יחזרו לבחור את חלקו. מה בדיוק התגובה של הריטב"א לרבי מיגאש? לפי רבי מיגאש באיזשהו שלב, הכישלון על חלק הבחור פוגע בחלק הפשוט. מה טוען הריטב"א? אני מפריד את הבחור מהפשוט, וזה שנכשלת על הבחור לא משפיע על הפשוט? או שריטב"א טוען, הצלחתי על הבחור, גם בחלק הבחור העברתי. בסופו של דבר, האחים בשלב ב' יחזירו לבחור, אבל אני הצלחתי להעביר חלק הבחור לאחיו. אז גם מצליח להעביר בין הפשוטים. אני יכול לשחק עם כל האחוזים. בסופו של דבר, בשולחן החלוקה, הפשוטים יחזירו לבחור. אבל מה זה מעניין אותי? אני אבא, אני לומד, אני יושב עכשיו בבית מיטתי, ואני רוצה לשחק למפות מחדש, אני מפה את הכל מחדש. האחים שלי, הילדים שלי, הם יטפלו בזה אחר כך בשולחן החלוקה. שוב פעם, אני חושב שבלימוד הסוגיה, כולנו קיבלנו את הנחת יסוד של רמיגש, שנכשלת על הבחור, לא יוכל לבקר את פי הבחור, ואז כל השאלה הפכה להיות טוב. מצמיד בחור ספי, לא מצמיד פשוט לבחור. אבל תמיד צריכים לשקול ולבדוק את הנחת יסוד. הנחת יסוד של רמיגש לא כל כך מקובלת. מי אומר שנכשלת על הבחור? אולי הצלחת על הבחור, אבל האחים יחזירו. זאת דרך אחרת לסוגיה. בעצם, הרמיגש בנוי על שתי הנחות, הריטב"א חולק על אחת משתי הנחות. הרמיגש בנוי על הנחה שנכשלת לבחור, ויש כאן הצמדה בין הבחור לבין הפשוט. הריטב"א יכול להסכים שנכשלת לבחור ואיכשהו למצוא דרך להפריד, וזה כמובן דרך הבנה רבי יוחנן בן ברוקה, או שריטב"א טוען, בלי קשר לבי יוחנן בן ברוקה, אתה לא נכשלת לבחור. זה חליש בבחור שהאחים יחזירו. אבל לא נכשלת, זאת אומרת, כל הנחת יסוד של המיגש, פיגומה פה, ואז אתה יכול לחלק לכולם, ובסופו של דבר יתאזנו לשולחן החלוקה. אוקיי? ובזה סיימנו רבי יוחנן בן ברוקה, סיימנו דיני בחור, אם ירצה שם שבוע הבא, נתקדם לדיני נאמנות. איך האבא נאמן להכיר את הבחור. אוקיי? מה אמרת?
כל השיטה של הרמב"ן, זה תלוי על מה אתה חושב זה משמוש.
נכון, נכון.
והרמב"ן עצמו, שיטת הרמב"ן עצמו זה נגד ה... אם אתה חושב שיש קשר ישיר...
אוקיי, אז אני שומע את ה...
לא, בעצם הבחור, הוא... הוא קיבל את
הפי
שניים של הבחור.
Okay. אבל גם במשמוש יש מספיק מרחב תמרון לווסט את זה כדי להגיע לחלש ברמב"ן.
אבל אני אראה שהבן
הוא עדיין הבחור. Okay. יותר חשוב לי, יעקב, שתראו את המבנה, כי המבנה הוא מבנה קלאסי בש"ס. שכדי להתגבר על ההלכה, אתה צריך להביא שני תנאים. זה אומר לך, זה בדיוק, תקשיבו את איף שנייה, ההבדל בין מה שקוראים לימוד בעלבתי לבין לימוד קטגורי. ולימוד בריסקאי. אני פעם למדתי עם אנשים שלא היו להם טריינינג, אימון בעולם הבריסקאי, זה אומר, איך להבין את רמב"ן? אם האבא הנחיל וגם הוא מת, זה מפחית את מעמד שלו כבחור, כן? כאילו המעמד של הבחור זה מ-0 עד 10, ויש דרכים כמותי להוריד את הכוח הבחור שלו, ואם האבא מוריד, אז זה מוריד אותו מ-10 ל-9. אם הוא מת, אז הוא גם ירד מדרגה. ביחד הוא יורד שתי מדרגות. הכל זה קו אחד ישר. אין כאן, יש רק קטגוריה אחת. ובתוך הקטגוריה אני חייב להכניס את כל החילוקים. והדרך היחידה להכניס את כל החילוקים זה כמויות. לימוד בריסקאי אומר, לא, יש גורמים שונים. כוח, איסור, החזרה, ואז אני יכול להגיע למצב של הצלבת גורמים, וכדי לפתח או לפתור את הצלבת הגורמים, אני חייב להביא כוחות שונים. כוחות שונים. זה כל כך חשוב, כי זה בעצם מראה את ההבדל בין לימוד קטגוריות לבין לימוד מושג אחד. ואתה לא זז מהמושג. אוקיי? גם לא מסכים, הרמב"ן טוען שכדי להתגבר על חלק פי שניים, צריכים שני תנאים. תנאי אחד, מיטת הבחור. תנאי שני, הנחלת האבא. אתה לא מסכים עם ההסבר שלי? לך תמצא את הג'אבלוס. אני לא אומר את זה ככה. אני רק אומר, אחרת אתה תקוע שם. אתה חייב להביא שתי סיבות שהבחור מקבל פי שניים. אלא אם כן אתה מצליח למצוא איזה היגיון פנימי, בריח התיכון, שאחד משלים את השני.
גם עברת את שיטת
הרטב"א
מירושל להקנאה.
כן, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי ביוחנן בן ברוקה.
וגם אמרת ש...
אבל אני מוחק את הביוחנן, לא משנה, תגיד מה שאתה רוצה ביוחנן מברוקה. החידוש של הרפי הוא חידוש בבחור. או במונחים אחרים. הדין של הריטב"א, שניסיון לרוש פי שניים לבחור, שלא מצליח, לא פוגע בכוחתך של ביוחנן מברוקה על הפשוטים, זה הבנת ביוחנן מברוקה, הבנת בחור. זה ABC, X ב-Y. אוקיי? אבל שוב פעם, לפעמים... אתה כל כך מסונבר שאתה קונה את הנחת היסוד. צריכים קודם כל לקחת את זה אחור. האם ההנחה הזאת היא כל כך מקובלת? כל הזמן אחורה, 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 אחורה. כי אתה חייב לבדוק כל ההנחה.
כי רק כשאתה נכנס לתוך חדר, ויש בניין, לא תיכנס לחדר אחר. אז הראשוני להכניס אותנו לחדר הזה, שבו אתה נכשלת על החלק הבחור, אולי זה לא נכון. אולי אתה נמצא בחדר אחר. אוקיי, טוב, אין לנו מספיק זמן, אל תבוס לזה. שבת שלום, שבת שלום.